טוב, שלום וברכה לכולם. נדבר היום על שורש מרכזי מאוד בעבודת השם, שנקרא יישוב הדעת. בסדר, זה הנושא שלנו היום, או שיביתי השם לנגדי תמיד. אני אסביר בהמשך השיעור איך זה מתקשר. זה עם זה. מכל מקום, כשאנחנו אומרים יישוב הדעת, אז אין הכוונה למנוחת הנפש בלבד. ודאי שמנוחת הנפש היא מאוד חשובה. כשאדם יש לו איזון והרמוניה פנימית, אבל יישוב הדעת, הכוונה שדעת השם היא תתיישב בעומק הנפש. עד שכל מה שהאדם הוא עושה או חווה, זה מתוך חיבור מודע אל השם. בדרך הזו, אדם הוא יכול להתדמות בהנהגה שלו אל השם. בסדר? זה על ידי הליכה בדרכיו, מתוך התבוננות, מתוך מודעות. אם היסוד הזה חסר של יישוב הדעת, אז הרבה חסר. אדם הוא, אין לו, מה שנקרא, אין לו יישוב הדעת, נכון? אין לו יכולת להתקשר אל העליונים בצורה עמוקה ו... פנימית, להפנים את מה שהוא לומד. וכשאדם הוא ביישוב הדעת, אז יותר קל לו להניג את עצמו במידות טובות. הוא מאוזן, אז הוא מגיב נכון יותר אל החיים, והוא מתייחס אל נוכחותו יתברך בכל מה שעובר עליו. זה באמת בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. זה כולל שני דברים. בסדר? בכל דרכיך דעהו, זה דעהו זה מלשון דעת, נכון? תחבר אותו בכל דרכיך, בכל מה שאתה עושה, תחבר את השם אל האירוע הזה, למשבצת הזאת של החיים. תראה בה עכשיו הזדמנות לחשוף אותו. הזדמנות להתקרב אליו, הזדמנות לחיות את ה... להופיע את שמו בארץ. אז זה כולל שני דברים. מצד אחד, אנחנו מתייחסים אל המציאות החיצונית. יש לנו כל מיני אירועים שקורים לנו, ואדם יכול להסתכל על זה בתור כאילו מנותק מהשם. אבל זה דרך חומרנית ושטחית. אנחנו, אדם רוחני, הוא אמור בכל מה שעובר עליו לראות את גילוי של רצונו יתברך בלבד. גם אם זה קורה על ידי אנשים בעלי בחירה, אבל אלמלא הקדוש ברוך הוא היה רוצה, זה לא היה קורה. כמו שדוד המלך, הוא רואה את שימי בן גרה מקלל אותו, נכון? אבישי אומר לו, תן לי רשות ואני אחתוך לכלב המת הזה את הראש, נכון? אומר לו, תעזוב אותו, השם אמר לו לקלל. ראינו, ראיתי עכשיו שהוא ראה ברוח הקודש שעתיד לעמוד ממנו מרדכי, נכון? מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, פספסתי מישהו באמצע, נכון? איש ימיני? מה? בסדר? הוא היה צאצא של שמעי, אז דוד לא הרג אותו, אבישי לא הרג אותו, אז יצא ממנו מרדכי. אחרי זה הוא אמר לשלמה להרוג אותו, נכון? אבל זה כבר דרך דרש. בפשטות, הוא אמר, השם אמר לו לקלל. זה פשט הפסוקים, נכון? אז השם אמר לו לקלל. אם השם לא היה רוצה, ויצאה בת קול ואמרה שדוד המלך מזומן להיות רגל רביעית במרכבה, הוא... זה מדרגה מאוד גבוהה, להתייחס אל כל המאורעות בתור גילוי של רצון השם. זאת אומרת, זה ברמה, לפעמים אנחנו מתרגזים על בחירות לא טובות של בני אדם וכו', נכון? אבל במבט יותר רוחני ועמוק, צריך להתייחס לזה גם כן בתור גילוי של רצון השם. זה דבר אחד. אז התייחסות על המציאות החיצונית. עד כאן בסדר? דבר השני שאני אומר, שהוא כולל גם כן את הנקודה הזאת של יישוב הדעת. כי בלי יישוב הדעת, אתה אדם לא יצליח לראות בכל מה שעובר עליו גילוי של רצונו יתברך, נכון? הוא לא יצליח להבין שהשם מתגלה אליו דרך כל מה שעובר עליו, הוא מדבר איתו. הרי הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל הזמן, דרך המציאות. ואדם יש לו, כשיש לו יישוב הדעת, אז הוא מבין יותר את פשר הדיבור. הוא מתייחס בעומק אל המאורעות שעוברים עליו, ולא בצורה מבחוץ. עד כאן זה בסדר? בסדר? זה הקטגוריה הראשונה. הקטגוריה השנייה זה שאדם חושף את השם בחיים שלו. והלכת בדרכיו. מהו רחום? הפתח רחום. מהו חנון? הפתח חנון. אז יישוב הדעת מאפשר לאדם להיות מדויק יותר בהנהגה שלו. ולגלות את השם. אז יש פה שני דברים. אחד זה שכל אירוע הוא מצטייר כדיבור אלוהי שצריך להקשיב אליו. ואם אנחנו לא מקשיבים אליו, אז אנחנו מפספסים משהו. משהו בעומק של החיים שלנו לא מופיע. יש רדידות כזאת. וזה משבצת שדרכה יכולים לגדול. קרה פה משהו. בסדר? רצון השם הוא מתלבש בהרבה מלבושים. מתלבש במציאות. וכשאנחנו מתייחסים למלבושים האלה, בתור הנהגה אלוהית, אז אנחנו מתייחסים אליהם בגובה אחר לחלוטין. וברגע שאנחנו מתייחסים אליהם בגובה כזה, אז הנשמה שלנו היא מתחילה לפקות מבפנים הבנות והדרכות שמימיות ממש, במתיקות שאין דומה לה. אדם הוא בעצם חווה את הרגע כמפגש. את החיים כמפגש עוצמתי ורב משמעות עם ההנהגה האלוהית. עד כאן זה בסדר? אנחנו יכולים לא להיות שם בכלל, נכון? יכולים להיות מבחוץ. אני צודק? אדם, בסדר? בסדר? אז ואם המפגש הוא כבר כזה בעל משמעות עמוקה, מפגש רוחני, כל דבר הוא מפגש רוחני, אז החיים הם ממש כבר שופעים, מי מרום והבנות והערה, וכשאדם הוא חי ככה, אז המציאות ושורשה מתאחדים. ממש מתאחדים. זה כמו שדוד המלך אומר, מבקש, נכון, אומר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם. כל ימי חיי, נכון? לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אז מה זה? מה הוא ביקש? לשבת בהיכל, כאילו? מה אתם אומרים? אסור לשבת בהיכל. מותר למלכי בית דוד באמת לשבת בעזרה, אבל לא זאת הכוונה של דוד שבתי בבית השם, אלא לשבת בצורה קבועה במדרגה הרוחנית הזאת של ההשגה. שיוויתי השם לנגדי תמיד. שאני מתייחס כל הזמן אל נוכחותו התברך. בחיים שלי, בחיים בכלל, הלאומים של עם ישראל, בעולם, בהיסטוריה, ברגע. זה מפגש רב עוצמה. מאוד מרגש, מאוד מחיה, מאוד עמוק. בסדר? יכולים לפספס אותו. בקלות אפשר לפספס אותו. את המפגש. אבל האדם שהוא יושב בהיכל השם, אז הוא לא מפספס. הוא גם חושף את השם דרך ההנהגה שלו. זה בא די ביחד. ברגע שאתה במודעות וביישוב הדעת, ובאיזון פנימי ובהתבוננות רוחנית, שזה הכל תחת הכותרת של יישוב הדעת, אז גם אתה מנהיג את עצמך יותר נכון. אתה מגיב יותר נכון. אתה חושף אותו בהנהגה שלך. אתה רודף אחר מידותיו. לאחוז בהם, להתדמות אליו. להנהיג את עצמך ככה. עד כאן זה בסדר? בסדר, מובנים? אתם מסתכלים עליהם כאילו אני אומר סתרי תורה או משהו כזה, דברים פשוטים. בסדר? מה? לא, לא, סתם אני צוחק, דברים מאוד עמוקים. מה אתה אומר? איך להגיע לשם? זה דו... איך להגיע לזה דווקא זה, זה לא כל כך קשה. איך להגיע לזה? אדם הוא צריך להיות קודם כל במודעות לזה ש... שזה קיים, ושהוא רוצה לחיות במדרגת חיים כזאת של, של מפגש, של התייחסות אל החיים ברובד עמוק, לא ברובד החיצוני שלהם, הרובד החומרי שלהם, הרובד הנגלה, המוחש, אלא בתור גילוי של רצון השם. פעם הלכתי עם הרב ביגון ברחוב, לפני יותר מ-20 שנה. אז הוא אמר לי, סתם דיברנו, לא, ליוויתי אותו משהו. אז הוא אמר לי, זה היה קשור לשיחה שלנו, כן, אבל אמר לי, הכל זה גילוי של רצונו התברך. אתה רואה את החתולה הזאת שיוצאת מתוך הפח? היה שם צפרדע כזאת. זה גילוי של רצונו התברך. זה מדרגה גבוהה לראות ככה את החיים, נכון? אנשים מסתכלים על, על חתולה שיוצאת מצפרדע כזה, מפח אשפה ירוק. בסדר? נכון? והוא לא. הוא לא. זה מאוד משמעותי. מה זה מגלה? מה אתה מגלה? תראה, זה... דוד המלך, ששימי בן גרא קילל אותו, זה כבר, אתה מבין שזה פיתוח של החתולה הזאת עד למדרגה של בחירות של בני אדם והתייחסות לכל המאורעות. אתה מתייחס אל השם. מתייחס אל ההופעה שלו, ההנהגה שלו. אתה מגלה את החיים בצורתם העמוקה. מגלה את ההנהגה האלוהית. מה השם רוצה ממני, מה הוא אומר לי, מה הוא רומז לי. אתה מגלה פה אוצר שלם של רוחניות, אינסופית. אתה מתייחס גם בגובה אל המציאות. וזה דורש יישוב הדעת. אדם שואל איך מגיעים לזה. זה דורש שזה... כניסה למבט רוחני כזה. בסדר? אז חז"ל אמרו, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. למה נבנה בית המקדש בימיו? כי הוא בעצם מחבר את הקודש של הארץ. הוא חי את חיבור של השמיים והארץ, נכון? הרבה בני אדם, אולי רוב בני אדם שחיים בעולם, הם חיים רק את, את הארץ, נכון? יש כאלה שהשמיים אצלהם, הם מנותקים בכלל מהארץ. האדם שיש בו דעה, כלומר יש בו כזה, שעומדים פה יישוב הדעת, דעה רוחנית, הוא מחבר את השם אל ההנהגה שלו וגם אל ההתייחסות שלו, שזה שתי בחינות, אז הוא חיבר את השמיים והארץ. וזה דורש, זה דורש איזה רצון לקנות את המידה הזאת. זה דורש השקטה של כל מיני רעשים מבחוץ. אנחנו לא שומעים את עצמנו תמיד, נכון? והילל הזקן, כתוב מסרת סוכה, שבשמחת ביתו שלווה, הוא היה אומר, אם אני כאן, הכל כאן, נכון? ואם איני כאן, מי כאן, נכון? מכירים את זה? לא? זה מה שהיה אומר בשמחת ביתו שלווה. אם אני כאן, הכל כאן. מה זה אם אני כאן? למה הוא לא כאן? הוא שם? מה הכוונה? נכון? מתכוון, אני עם כל האישיות שלי כאן, אני נוכח, אני חי עכשיו, אני חי את, את המפגש הרוחני הזה. אז הכל כאן, כל הנוכחות האלוהית היא פה, כל הפמליה שמעלה היא פה עכשיו ברגע הזה. אם איני כאן, מי כאן? כלומר, אם אני לא פה, אני עכשיו תלוש, אני אומר את זה, הסבר אחד של ה, של ה, של ה, של מה שהילל אמר, כי אפשר להסביר את זה גם בעוד רובד. אפשר להסביר את אם איני כאן, מי כאן, בצורה יותר עמוקה אפילו מאם אני כאן. ברוך תהיה, תודה רבה. כן? אם איני כאן, זה כאילו לשון ענווה, אז מי כאן? זה מדרגה יותר גבוהה מי, אני, מי, כן? אבל לא משנה, לא ניכנס לזה, כי זה לא הנושא של השיעור שלנו, וזה גם קצת סתרי תורה, אבל... אבל... אני מסביר את דברי הלל על דרך הפשט. אם אני כאן, הכל כאן. אם אני פה, חי את הרגע, מחובר, חווה אותו בצורה עוצמתית, בצורה אלוהית, אם אני... אז הכל כאן. אם איני כאן, מי כאן? מה, מה? אני לא פה בכלל. אנשים יכולים לא להיות פה. כאילו, להיות עם איזה הפרעת קשב מתמדת כזאת. במובן הרוחני אני מדבר. אתה לא מקשיב לרצון השם שמתגלה לך דרך המאורעות. אתה רואה אותם, אבל אתה לא פה. אתה לא קשוב אליהם. אתם מבינים מה אני אומר? בסדר, חברים? זה מובן? זה יושב? יש לכם שאלות? משהו? אה? בן ציון, בסדר? הכל טוב? מה? אז קל לאבד, בוא נגיד ככה, קל לאבד את המקום הזה של, של יישוב הדעת. זה... אדם הוא כל הזמן צריך להתגבר על כל מיני... אופק, תודה רבה. מאורעות פחותי הערך. תודה רבה. כתוב, יש ספר שנקרא חשבון הנפש של רבי מנדל איסטנוב. ספר מוסר. מאוד חשוב לדעתי. אבל... אבל מי שרוצה לקחת אותו, שידבר איתי לפני. פעם, העברתי על זה פעם שיעור. לא משנה. בכל מקרה, כי יש לי שם הערה חשובה שקיבלתי מהרב אבינר. בכל מקרה, אז הוא כותב שם, התגבר על מאורעות פחותי הערך, שאינם כדאי, הוא כותב, לא משנה, שאינם כדאיים לבלבל את מנוחת נפשך. כלומר, יש כל מיני מאורעות פחותי ערך שהם תולשים אותך, הם מערבבים אותך. הם קוראים לבן אדם... חוסר איזון ולהיות תרוד ו... אז הוא מאבד את יישוב הדעת שלו, נכון? את מנוחת הנפש שלו שממילא יישוב הדעת הוא, הוא נאבד. מנוחת הנפש זה כאילו הקומה הראשונית שעל גביה יושבת הקומה של יישוב הדעת, של החיבור אל הרוחני, החיבור אל השם. אז האדם הוא כל הזמן צריך להתגבר על מאורעות פחותי ערך שלא כדאים לבלבל את מנוחת נפשו, ויכול להיות כל מיני תנאים חיצוניים אפילו ש, ש, שעוקרים את האדם מההקשבה הפנימית. חם נורא, כאילו, חם, נכון? או קר נורא, נכון? או, או הוא עייף, או חולה, או הוא יצא מהשגרה, כן? הוא גלות מחפרת אבון, אני יודע מה, הוא גולה ממקומו, נכון? הוא לא, הוא לא, יש המולה מסביב. הלל הזקן בשמחת בית השואבה, אני בטוח שהיו שם עוד כמה אנשים מסביב, או כל עם ישראל יותר נכון, נכון? אבל הוא היה שם גם, נכון? זאת אומרת, הוא אמר, אם אני כאן, אני כל כולי פה עכשיו, אני... אז הכל כאן. אבל אדם יכול להיות טרוד בדברים מבחוץ. פעם אמר לי, זה תלמיד חכם גדול לפני החתונה שלי, הוא אמר לי שאני מברך אותך שתזכה להפנים את השמחה בחתונה. אז לא הבנתי את הברכה הזאת, כאילו, מה זאת אומרת? שאלתי אותו, אז הוא אמר לי, לא, כי יש אנשים שהם, החתונה עוברת לידם. כאילו, בסוף החתונה הוא מבין שהוא התחתן היום. כל התרות כל כך בהרבה דברים חיצוניים. והיה תלוש מהאירוע. לא חווה בצורה עמוקה ופנימית את, את הגודל הזה שהוא נפגש איתו עכשיו. של חתונה. שלו. והוא, אתם מבינים מה אני אומר? אז זה... יכול לקרות כזה דבר, שאדם הוא יוצא מהשגרה, או שיש המולה, או טרדות, ואז האדם נעקר מההקשבה לעולם הרוחני שלו, ובעצם הקולות החיצוניים הם, הם גונבים אותו מההקשבה לעולם הפנימי שלו, בסדר? וגם לפעמים שהאדם ניסיון רב עוצמה כזה, שזה גם גורם לחוסר יישוב הדעת, והוא צריך להיאבק ממש ליישב את דעתו. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא צריך להיאבק, ליישב את דעתו, להתחבר פנימה. איפה אנחנו אגב רואים את זה? בצורה הכי קיצונית. מה הניסיון הכי קשה בעולם? שהיה אי פעם. מה אתם אומרים?
שהיה אי פעם?
העקדה, ככה נהוג לומר, נכון? זה ניסיון כאילו בלתי אפשרי. הוא אפשרי, אבל הוא בלתי אפשרי, נכון? מאוד מאוד קשה. ומה אנחנו אומרים שם שאברהם אבינו? הוא עמד בו ביישוב הדת, או לא? מה אתם אומרים? הוא היה ביישוב הדת? הוא היה ביישוב הדת, איך אנחנו יודעים? שמה? הוא לא משנה, הוא גם מייר, הוא גם... הוא לקח זה, אבל לא זו הראיה. הראיה שרוח הנבואה שרתה עליו לאורך כל הדרך, והוא רואה את הענן קשור על ההר, כלומר, את העולם הרוחני קשור אל הגשמי, כן? אל החומרי. הוא שלושה ימים... הנבואה היא לא יכולה לשרות מתוך חוסר יישוב הדעת. זה תנאי להשגה הרוחנית. בואו, אני אגיד את זה הכי פשוט. זה קל וחומר תנאי לנבואה, שאדם יש לו יישוב הדעת, יש לו חיבור לעולם פנימי. ואברהם אבינו, הוא לא התערבב שם. דעתו של אדם מהשורה, הוא הייתה נטרפת מניסיון כזה, רב עוצמה. לא? לפעמים אנשים, הוא לא נרדם בלילה, הוא לא טרוד, הוא לא מצוגל להקשיב בשיעור, הוא לא זה, נכון? זה ניסיון מיליארדית של המיליארדית של המיליארדית מזה, וזה טורף אותו. אתם מכירים את זה? בסדר? חדשות מעצבנות אותו. נכון, אדם? נכון? הוא לא מצוגל להתרכז. מה? אז הוא לא... אז ואברהם אבינו, הוא הלך במנוחת הנפש. ככה הרב קוק כותב, הוא כותב, מנוחת הנפש של הנשמה הקדושה של האב הקדוש איתן האזרחי לא נשבטה, שנתו לא נהייתה עליו, כאילו לא נתתה, כן, ממנו. מתוך הידיעה ברורה הבא לו בדבר השם, ושום רגש של כהות, של רישול, של דיחות, לא נתערב בהמיית נפשו המתוארה. הוא כותב, כאלה, השכם אברהם בבוקר, את כל זה, זה בעולת ראייה. זה שנת ישרים במנוחה ועליזות קודש עברה, וזמן ההשכמה באה כסדרה, ועוז השם המשבר רגליו כאיילות לרוץ כצבי, ולהיות גיבור כארי, לעשות רצונו של מקום, שמחה הוא כי השכים בבוקר. אז יוצא שזה, הוא היה כל, כל הזמן הזה ביישוב הדת. ולא נתלש. ובעצם, אדם רוחני אין לו מנוס, כשהתנאים הם לא נוחים בחוץ, הוא צריך להיאבק ליישב את דעתו. ממש להיאבק. להיות מחובר אל הרוחני. מחובר מול כל הרוחות שתולשות אותו מהחיבור פנימה. והתורה נותנת לזה עוד דוגמה מאברהם אבינו. אברהם אבינו זה דוגמה השנייה, מה שהבאתי. אבל יש דוגמה יותר קדומה לזה, בניסיון של תחילת פרשת ויירה, נכון? שכתוב, ויירה אליו השם בעלוני ממרה, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. אז יש פה את כל התנאים החיצוניים, בשביל שבן אדם הוא לא יהיה במקום רוחני. הוא ביום השלישי למילה, זה היום הכי כואב. והוא, בן כמה הוא אגב? בן 99, בסדר? ולא פשוט, נכון? וחום אימים, הוא לא בבית שלו, הוא אצל המנוי ממרה, זה בעצמו חוסר יישוב הדעת, נכון? והוא בשרב כבד, והוא יושב פתח האוהל. מה זה פתח האוהל? אז מובא בפרשנים שהאדם נכנס לאוהל בשביל להתקרר קצת, כן? הוא יושב בפתח, כאילו במקום שכל החום נכנס. בשביל מה? הוא מחפש אורחים, נכון? אז כל התנאים האלה, אדם רגיל, אפילו רק מהטמפרטורות, הוא יכול להיכנס לקוצר דעת, נכון? לקוצר רוח כזה, לקטנות המוחין, מה שנקרא, נכון? כאילו, לא היה, מן הסתם לא היה שם מזגן במדבר, אני חושב. אני חושב, לא בטוח, תבדקו אותי, כן? אבל כנראה שלא היה שם איזה מזגן, נכון? מה? ומה אנחנו רואים? שהוא ביישוב הדעת. מה, איך, למה אני אומר שהוא ביישוב הדעת? תגידו לי אתם.
השם מדבר איתו.
השם מדבר איתו, ואירה אליו השם, נכון? הוא במדרגה של נבואה. יש לו את כל התנאים החיצוניים למה? לאבד את הראש, נכון? הוא מכניס אורחים, נכון? אז יוצא פה שדיברנו אני עושה רגע סדר, כי אני אומר הרבה דברים, אבל אני רוצה שיהיה לכם איזשהו מבנה בראש, בסדר? אז אני עושה רגע סדר על שלושה דברים, בסדר? אמרנו, הנושא שלנו קודם כל זה יישוב הדעת, ואמרנו שיישוב הדעת הוא מתבטא בזה שאדם מתייחס אל המציאות בתור גילוי של רצונו יתברך. כל מה שעובר עליו זה מפגש. זה סוג של התגלות אלוהית. גם מעשי בני אדם, בעלי בחירה. אם השם לא היה רוצה, זה לא היה קורה. בסדר? ברור הנקודה הזאת? הדוגמה הקיצונית הבאתי בכוונה קיצונית, אבל זה קורה ברזולוציות הרבה יותר, כאילו בדוגמאות הרבה פחות קיצוניות. קיצונית זה שימי בן גירה, שמקלל לדוד. בסדר? זה דבר ראשון. הכל זה מצד ההתגלות, איך שהאדם מתייחס אל החיים, בתור גילוי של רצונו יתברך. דבר נוסף, זה שהוא עסוק בלחשוף אותו. זה כבר לא התייחסות אל המציאות החיצונית, אלא אל ההנהגה של האדם עצמו. האדם עצמו, הוא חי את השם, והלכת בדרכיו. התדמות בהנהגה. זה גם כן דורש יישוב הדעת. אז הקניין של המדרגה הזאת, זה דורש איזה רצון להיות במקום כזה רוחני. מנוחת נפש. אדם הוא נכנס מתוך השקטה של הרעשים החיצוניים למקום כזה רוחני, להנהגה כזאת רוחנית עם עצמו. זה ממש קניין, קניין של התייחסות רוחנית אל החיים. בסדר? זה עוד לפני בכלל שהלימוד מתחיל. לפני שאתה פותח בכלל את הגמרא. אם אתה פותח ככה את הגמרא, אתה ברובד אחר לגמרי של לימוד. קל וחומר, אם זה עוד, אתה נפגש עם תכנים פנימיים, לא מעשיים דווקא, אלא רוחניים, זה רובד אחר של לימוד. יש תכנים כאלה שאתה בכלל לא יכול להיכנס אליהם בלי מדרגה רוחנית. זה פשוט חסום. אתה יכול לקרוא את המילים, אבל לא תבין שום דבר. זה ממש הכנה להשגה רוחנית ולמדרגות גבוהות בעבודת השם של רוח הקודש ונבואה, יישוב הדעת. עד כאן זה בסדר? בסדר? אז זה הדבר הראשון והשני שאמרנו. הדבר השלישי עכשיו שאמרתי, אני רק מסדר לכם איזשהו מבנה בראש, זה שקל לאבד את המדרגה הזאת. יש כל מיני דברים שתולשים אותך מהחיבור הפנימי הזה לרוחניות. וזה תנאים חיצוניים ורעש והמולה וחום ואני לא יודע מה. וניסיון. נכון? יש הרבה דברים. ונתתי דוגמה מזה שהתורה בעצם על הדרך מראה לך, תסתכל על אברהם אבינו. אתה רוצה, תראה איזה איש רוח, שבאמת מחובר אל השם, גם שכל התנאים מבחוץ, באו לתלוש אותו. אם אני כאן, הכל כאן. הוא כאן. בסדר? הוא במפגש. ויש לו חוויית חיים חזקה. כן? זה מתבטא בהרגשה, מתבטא במעיין מחשבתי, מעיין רוחני, זה הרבה השלכות יש לזה. עד כאן זה בסדר, חברים? אז בוא נגיד לכם עוד משהו, תנאי לזה שאדם יהיה לו, פחות הנושא שלנו עכשיו, אבל תנאי לזה זה ליישוב הדעת, ובכלל, כאילו לחיבור אל הרוחני, זה ברית המילה, כן? שזה מאפשר בעצם לשם השם להתגלות על האדם בשלמות, להתחיל להופיע את זה, בסדר? ולחיות את הסגולה הישראלית, ובעצם הרב קוק מסביר באופן כללי, גם על שמירת הברית באורות הקודש, שזה מאפשר לאדם לקחת את כל הכוחות שלו בצורה מאוגדת, את כל הכישרונות שלו, כל היכולות שלו, ולחבר אותם אל השם. בלי זה, זה אלמה דה פירודה, זה פיזור וחוסר יכולת לאסוף את כל הכוחות למטרה גדולה. ויהיו הימים הבאים לקראתנו מדובקים, במה הם מדובקים? בעירתך. בסדר? זה כל דרכיך דאהו, כן? אבל זה במאמר מוסגר. כל מה שאמרתי בדקה וחצי האחרונות, זה במאמר מוסגר. טוב, אז נקודה אחרונה רק, שהיא תסכם לנו את כל השיעור. בסדר? אתם צריכים עוד כוח? מה? שהתעלפתם. מה, בסדר? זה שיעור קצת רוחני פה, השיעור הזה ספציפי. אז מישהו יכול לחלק? זה סיכום. מפעם העברתי את הדבר הזה בעונג שבת, לא יודע מישהו היה. אתה היית? אביאל. זה היה לי לפני הרבה זמן, שנתיים או משהו. מישהו היה פה לפני שנתיים? מה? שנתיים, מישהו היה פה, אדם... לא היית בו. לא היית. אשר, אתה היית לפני שנתיים? לא, לא, זה נראה. לא, זה לפני הקורונה, זה לא נראה לי שהייתם. לא, 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 לא. אף אחד לא היה. בסדר, אוקיי. ניבלתי שאני חוזר על עצמי, אני לא אוהב לחזור על עצמי. מה? סתם, זה קורה לי מדי פעם. אוקיי, זה שיר שפעם כתבתי. הוא מופיע אפילו באלבום בצור לבבי, אלבום השני. אבל לא הבאתי את זה בשביל השיר, אלא הוא יסכם לנו את כל מה שאמרתי, אבל אני מתייחס לשיר הזה בתור מנטרה כזאת, שאני חוזר עליה הרבה, בסדר? והיא מסכמת את כל הנקודה הזאת של יישוב הדעת. אז לכן אני מביא לכם את זה, אולי יהיה לכם כלי, לא שאני אומר לכם לעשות את מה שאני כאילו להיכנס פה למנטרה הזאת, אבל לפחות לי זה עוזר, ותראו שכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו הוא כתוב פה במילים קצרות, בסדר? זה נקרא שיוויתי. אוקיי, אז אני מקריא, בסדר, אני... זה קשה להקריא שיר, נכון? מה? לא יודע איך להתחיל. מה? לא יודע למה הבאתי את זה. יותר טוב בעונג שבת, הדברים האלה. בסדר? בכל מקרה, טוב, אני אקריא את זה פעם אחת ואז נעבור על זה לאט לאט, בסדר? אז ככה, אני מתייחס רק אליך בכל אשר עליי עובר, מחבר את המציאות לשורשה ויושב בהיכל השם. הכל רק גילוי רצונך, אל המבט הזה אני תמיד חותר, לחשוף אותך להבין דיבוריך, לחיות את שמך השם, כי בכל ליבי רק את קרבתך ביקשתי השם, שיביתי השם לנגדי תמיד. בסדר, זה יותר מנטרה משיר. אז בכל מקרה, אני מתייחס רק אליך, זה הנקודה הראשונה שדיברנו, שאדם, הוא מתייחס אל כל מה שעובר עליו בתור גילוי של רצון השם. גילוי של השם בעצם, בסדר? של רצונו, דרך כל מיני מלבושים, דרך כל מיני בריאות, דרך כל מיני מאורעות, אבל שורה תחתונה מה שעובר עלינו, זה השם מעביר אותנו, ולא עובר עלינו בצורה מנותקת. הסתכלות כזאת היא הסתכלות חומרנית. עד כאן זה בסדר? אז אני מתייחס רק אליך, ולא לשום דבר אחר. מה זאת אומרת? אתה לא מתייחס סתם לאנשים וכו'. מתייחס אליך דרך האנשים. ברור הנקודה הזאת? בסדר? זה דורש מבט רוחני. בכל אשר עליי עובר, זה גם הדברים הטובים, וגם היסורים והקשיים וכולי, הכל זה רק גילוי של השם. מחבר את המציאות לשורשה ויושב בהיכל השם. זה מה שאמרתי לכם על דוד המלך. נכון? אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. נכון? שאדם הוא מחבר את המציאות לשורשה, שורשה האלוהי, הרוחני, אז הוא ממילא יושב בהיכל השם. כל הזמן הוא יושב בהיכל השם. כל הזמן. כי היכל השם, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, נכון? היכל השם, הוא מחבר את השמיים ואת הארץ. אז אם אדם מחבר את המציאות לשורשה, אז הוא יושב בהיכל השם. המבט הזה הוא מבט שמאוד קל לאבד אותו. מאוד קשה לאחוז בו בצורה תמידית. לכן דוד המלך התפלל על זה. בסדר? לשבת בהיכל השם. זו מתנה, זה דורש השקטה של הרבה רעש חיצוני ורצון לתת משקל גדול למבט הפנימי, המבט הרוחני. עד כאן זה בסדר? יפה. הכל רק גילוי רצונך, אל המבט הזה אני תמיד חותר. זה אנחנו מבינים, נכון? תמיד חותר כי קל לאבד אותו. בסדר? אז הרמב״ם במורה נבוכים הוא אומר, הוא מסביר פרקים שם הראשונים, שמה שביקש משה והודיעני נא את דרכיך, אז הוא ביקש כאילו לראות ש שהשם הוא בורא את הכל, כן? הוא מחולל את הכל. אז אני זוכר שלמדתי את זה לפני הרבה מאוד שנים, הרבה שנים. אז שאלתי איזה תלמיד חכם גדול, שזה לא כזאת בקשה גדולה, כאילו זה, כאילו, אמרתי לו, גם אני רואה שהשם ברא את הכל, כן? נכון? וכו'. למה זה מה שמשה ביקש? למה הרמב״ם כותב ככה? אז הוא אמר לי תשובה מאוד חכמה, אמר לי, אתה אומר את זה, אבל אתה לא חי את זה כל הזמן, כל רגע. שהשם כל רגע מקיים את הכל, כן, יוצר את הכל, מחולל את הכל, כל מה שעובר עלינו זה רק גילוי של רצונו, קשה מאוד לחיות ככה כל הזמן, בסדר? אנחנו נתלשים, המבט החיצוני הוא תולש אותנו מהחיבור אל ההנהגה האלוהית. אנחנו צריכים יישוב הדעת, לפעמים אנחנו במבט מאוחר יותר, אנחנו צריכים להבין שמה שקרה זה בעצם הכל מאיתו והכל לטובה, נכון? אבל לחיות ככה אונליין כל הזמן זה קשה מאוד. כי אני תמיד אומר, הסיפור הזה של רבי עקיבא שספרים בכל סור חכמנו, זה שהוא בא לעיר ו לא נתנו לו אכסניה, נכון? וישן בשדה, ובא אריה, טרף לו את החמור, וכל דוד רחמנה לטב אביד, כולם מכירים את הסיפור הזה, נכון? והחתול את התרנגול, והרוח את הנר, וכל דוד רחמנה לטב אביד, כאביד, נכון? והגלו הגויים את העיר הזאת, ואמר, אמר, אמרתי לכם שכל יש דוד רחמנה לטב כאביד. זה נשמע כזה בסדר, מה? זה הכל לטובה, נכון? מה? מה החידוש בסיפור הזה? תשובה, החידוש הוא שרבי עקיבא באמת חי ככה עכשיו, כאילו בתוך היסורים, בתוך הקושי, בתוך שהמציאות לא מסתדרת בכלל לפי מה שהוא רוצה. הרי אדם יתחול להגיד מה זה הבני אדם האלה שנותנים אכסניה לבן אדם, נכון? מה זה חושך בחוץ, נכון? יש פה שודדים, יש פה גויים, יש פה תכניסו יהודי, נכון? יכול להיכנס לתסכול, מרמור, רחמים עצמיים, נכון? לא, רבי עקיבא, הכל לטובה. הוא חי ככה במנוחת הנפש. אני בתוך ההנהגה האלוהית, בסדר? אחרי זה בא אריה טורף את החמור, זה כאילו שבא מישהו מרסק לך את האוטו עם שובר לך אותו, כאילו, עם שופל כזה, כן, ומוח אותו, ואתה אומר, טוב, בסדר, הכל לטובה, כן, ככה אתה תגיד, אדם, מה? הכל לטובה, לא, שובר את השופל, מה? לא, הכל דוד רחמנה, לטב כאביד, בסדר. אתה יכול כאילו להגיד, עד מתי? נכון, אנשים, מה, כמה אפשר? נכון, תוסכלים, יש להם רחמים עצמיים, כעס, יש להם ייאוש, יש להם הרבה ברירות מחדל של הנפש הבהמית. אבל רבי עקיבא הוא חי שם, ביישוב הדעת, במבט רוחני, פנימי. אז זה, למבט הזה אני תמיד חותר, כי המבט הזה קל לאבד אותו. מה שהראיתי לכם מאברהם אבינו, שהוא לא איבד אותו. למרות שהיה לו ניסיונות מאוד מאוד קשים. טוב, לחשוף אותך להבין דיבוריך, לחיות את שמך השם, אז לחשוף אותך זה כבר דרך ההנהגה של האדם, זה השלב השני, או המימד השני של בכל דרכך דעהו, וכן, שיביתי השם לנגדי תמיד, אז אני מגלה אותו. כי בכל ליבי רק את קרבתך, ביקשתי השם, שיביתי השם לנגדי תמיד. אז שיביתי השם לנגדי תמיד, אפשר להבין את הפסוק הזה בכמה רבדים. אפשר להבין שהרי מה כותב בשולחן ערוך? שאדם לא דומה שהוא מתנהל לפני מלך גדול, כי הוא עושה את המעשים שלו שהוא לפני מלך, ולא דומה מאשר שהוא לא לפני מלך, נכון? ככה הרי מה, זה די בהתחלה שם שולחן ערוך. וזה שיביתי השם לנגדי תמיד. אבל פה אנחנו ניסינו להביא עוד הסתכלות שהיא כוללת גם את מה שהרמ"א אומר, אבל הסתכלות רוחנית על המציאות, לא הסתכלות, או יותר נכון, יישוב הדעת, כלומר, עמדת נפש רוחנית ביחס לכל מה שהאדם חווה וכל מה שהאדם עושה. זה יישוב הדעת. עד כאן להיום. בסדר? שאלות, טענות, מענות, קושיות. בסדר? זה הרבה תפילה על השיעור הזה, לקנות את המדרגה הזאת. וזה שינוי של כל החיים, מי שיקנה את זה. בסדר? להפוך את התורות לתפילות צריך. מה אתה אומר? כמו שרבי נחמן אומר, אני לא באתי אלא להפוך את התורות לתפילות. אתה צריך להתפלל על זה. וזה שאתה, וזה בתיכם את השיר הזה, כי זה סוג של, לא יודע, לא יודע אם תפילה, אבל להפנים את המבט הזה, אתה צריך לרצות כל הזמן לקנות אותו. כל הזמן, להזכיר לעצמך. כי אדם יכול לחיות מבחוץ. כן, טוב. אין גבול, כן. לא רק צרה של יהודי, זה עוד נקודה, אבל כל מה שעובר עליך זה גילוי של השם, זה גילוי של רצון השם, זה אוויר עד ארץ ישראל מחכים. המבט הזה הוא בארץ ישראל, הוא יותר רלוונטי. כאילו אתה חי פה את ההנהגה האלוהית, את הגילוי של הסדר האלוהית, רצון השם. אתה יותר במקום רוחני כזה, בארמונו של מלך. וזה, אבל זה מדרגה. בסדר? אבל צריך לרצות את זה, ממש לרצות את זה, ואפשר לקנות את זה. וזה פתח להמון המון קומות רוחניות, שבלי זה הן לא מתחילות. לא מתחילות. אדם יכול כאילו, כל עבודת השם שלו, היא תישאר ברובד יותר שכלי, יותר מבחוץ. פה אנחנו מדברים על אמונה עמוקה מאוד. התייחסות רוחנית אל החיים. והרב קורא לזה באורות הקודש, בפרק שנקרא עבודת הקודש, יסוד ההשוויה, כאילו שהאדם, זה הפרק הראשון שם, הוא משווה את ההנהגה שלו אל ההנהגה האלוהית. זה הצד החלק השני. התייחסות אל החיים מבחוץ, ושהוא בכל דרכיך דאהו, כן? מאור רחום, מפטר רחום, גם כן הוא אומר ברמה של המעשים, של המידות, של המחשבות, הכל זה התדמות אל השם. זה דורש רצון לחיות ככה, בסדר? להיות פונקציונלית, הוא קורא לזה לדמות גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, כלומר מנהיגים את עצמם בהנהגה אלוהית. בסדר? צורה זה אנחנו, יוצרה זה הכוונה ההנהגה האלוהית. בסדר? בהקשר של הפירוש של הרב באורות הקודש. טוב חברים, בסדר? ברור? אז שניסקה ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו.